ניתן להאזין לרדיו סול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. אנחנו שמחים להיות פה ולפתוח פה עוד שבוע של דברים טובים. אבל לפני שנתחיל עם הדברים הטובים, באמת סוף שבוע מאוד קשה היה לנו במלחמה בעזה. הרבה חיילים טובים נפלו במלחמה, באמת מלח הארץ אתה רואה את הפנים שלהם ואתה מתפלל שבאמת יהיה סוף טוב לדבר הזה, שנצא מחוזקים, שהמדינה שלנו באמת תכתוב לפרק חדש אחרי השמונה חודשים הקשים האלה. והמילה פרק חדש לא סתם בחרנו אותה לתוכנית, כי אנחנו באמת כל הזמן יש לנו הזדמנות לפתוח פרק חדש בחיים. והיום אנחנו מערכים איתנו בתוכנית את דינה קלמנוביץ', אלן דינה. אז דינה, אני אקריא לכם מה היא, באמת הרבה דברים. דינה היא נטורופטית והרבליסטית קלינית ו-NLP טריינר. היא מלמדת אכילה קשובה ואיזון אורח חיים בריא. היא בעלת קליניקה פרטית, מרצה ומעבירה סדנאות ו... דיברתי איתה כמה פעמים גם בטלפון וגם פה בכניסה לאולפן, ואמרתי, וואי, איך אנחנו נכניס את כל הדברים החשובים והמעניינים האלה לתוכנית אחת? אז נקווה שתתאמו לפחות את עיקרי הדברים היום בתוכנית, ונעבור ישר לתוכן. אז שלום דינה.
אהלן, איזה כיף להיות פה.
כן, ממש טוב, טוב, טוב שבאת. נשמח באמת שתציגי את עצמך ותגידי באמת איך הגעת לתחום.
אז טוב, כמו שאמרת, אני נטורופטית, ואני הרבליסטית קלינית, ואני מטפלת ב-NLP, ואני אמת, אני עושה עוד דברים, פשוט אי אפשר היה לקחת קילומטר רק על כל הרשימת הטכניקות שאני עובדת איתם. אבל בעצם מה שאני עושה, זה אני עוזרת לאנשים ללמוד בחזרה להקשיב לגוף שלהם, ולשפר את איכות החיים שלהם. זה מה שאני עושה. הנטורופתית וכל זה, זה רק הטכניקות.
זאת אומרת, אכילה קשובה, אז הקשובה יש לה משמעות, למילה הקשב.
בטח. ההקשבה כאן היא הקשבה פנימה. זה אולי נשמע נורא כזה רוחני, וזה גם קצת רוחני, אבל זה מאוד מאוד פרקטי. כולנו נולדנו עם גוף, אני לפחות. והגוף שלנו יודע לעשות כל מיני דברים בכוחות עצמו, לצערי, בחברה שלנו, מגיל אפס, פחות או יותר, ואולי אפילו עוד קודם, עוד בהיריון, אנחנו עושים כל מיני מהלכים כדי להרחיק את עצמנו מהביולוגיה הטבעית שלנו. וככה מתחילים כל מיני קלקולים, זאת אומרת, כל מיני תקלות בדרך, וככל שאנחנו מתבגרים, הדבר הזה הולך ומחמיר, ואם אנחנו מדברים על, על, על התוכנית שלך, פרק חדש, על גילאים של 50 פלוס, קצת יותר אולי, אז אלה גילאים שבדרך כלל באמת הדברים מתחילים להרגיש אותם בגוף, ותכף נספר מה, מה אפשר לעשות.
וואי, באמת לסקרן אותי, כי באמת אני מרגיש שאנחנו מוקפים כל כך הרבה דברים שגורם לנו להיות קצת מנותקים מהקשב לפנימיות, וזה באמת לגמרי. בכל גיל, המסכים, הסטרס, כל מה שקורה, אולי גם תדברי על, ה, על המלחמה שאנחנו נמצאים בה, אבל באמת, מה זה אבני היסוד של הכלים שאיתם עוד עובדת?
אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת שלך, על איך הגעתי לזה.
כן, בדיוק, אנחנו כבר רצינו לנטרופתיה, אבל כן.
אז האמת היא שבדרך כלל שואלים אותי איך הגעתי לזה, אז אני מספרת שסביב, לקראת גיל 40, אני עברתי איזשהו משברון שיק בתחום האישי שלי, בתחום התעסוקתי שלי, וזה בא כמובן יד ביד עם איזשהו קושי פיזי שהתמודדתי איתו, איזושהי מחלה ועלייה במשקל וכל מיני דברים כאלה. אני עשיתי איזשהו שינוי תזונתי עם עצמי, ששינה את החיים שלי מקצה לקצה, ופתאום הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, אבל היום, לפני שבאתי לכאן, וככה חשבתי על השאלה ששאלת אותי, פתאום הבנתי שזה לא התחיל משם.
וואלה.
שזה התחיל לדעתי דווקא מאבא שלי.
אוקיי.
שאבא שלי, כשהוא היה בערך בן 50, הוא היה איש מאוד מאוד שמן, וחי חיים מאוד לא בריאים ומנותקים בעליל מהגוף, והתפרצה לו סכרת, סכרת סוג 2, בצורה מאוד מאוד חריפה, והוא עמד ככה להתחיל את תרופות כמו שצריך, כן, הולכים לרופא, ואתה חוזר עם סל של תרופות, והוא תפס את עצמו ואמר, לא, אין מצב, אני לא עושה את זה, אני עושה שינוי אמיתי מהיסוד. הוא הבין שאם הוא לוקח את התרופות, זה רק דוחה את הקץ.
זה one way ticket.
זה one way ticket, הוא מספר שהוא ישב בחדר המתנה של הרופא, והוא ראה שם אנשים קטועי רגליים.
וואו.
ואבא שלי הוא מורה דרך. הוא אמר, אין מצב, כאילו, אין, אני, זה לא, לי זה לא קורה. והוא פשוט ברח משם. הוא ברח.
גדול.
ברח מהמשרד של הרופא, ועשה שינוי תזונתי, מקצה לקצה, והתחיל לעשות ספורט, ולא רק ירד במשקל, אלא באמת שינה לחלוטין את אורח חייו, והצליח לחיות טוב, בלי תרופות, הרבה 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 שנים אחרי זה, היום הוא בן 82.
וואו, מדהים.
היום הוא כבר קצת חזר לקחת כמה תרופות, הוא היה עושה ספורט הרבה שנים, באיזשהו שלב מגיל 75 הוא כבר היה לו יותר קשה להמשיך עם הספורט, אבל הנקודה היא שהיום בגיל 82 הוא עדיין עובד.
וואו.
הוא חי טוב, וזה בעצם המטרה, אני חושבת של כולנו. להגיע לגיל שבו אנחנו יכולים ליהנות מהחיים שלנו,
כן.
ולהגיע טוב.
ממש, כאילו לצמצם את הפער, כי היום אריכות החיים עולה, אריכות החיים, אבל אורך החיים או איכות החיים, אנחנו רוצים לצמצם את הפער, שבן אדם גם בגיל 70 ו-80 יחיה באיכות חיים גדולה.
באיכות חיים טובה, כן, זה בעצם, זאת השאיפה.
וואו, אז אבא שלך בעצם נתן לך את ההשראה, זה יפה, זאת אומרת, כאילו בזה שהוא קם ועשה שינוי, שהוא שינה הרגלים.
אבא שלי לימד אותי שאפשר לעשות שינוי. וזה מה שאני מלמד את אנשים היום. שאפשר, אפשר לעשות את זה בכל גיל, זה לא קל. בואו.
כן.
אבל זה אפשר, זה לא רק אפשר, זה קטע מעניין. אנשים תמיד אומרים, מה, לעשות שינוי, גדול עליי, קשה. מה שאנחנו שוכחים ולא שמים לב, שאנחנו כל הזמן משתנים, נכון? תחשוב על עצמך לפני שנה.
רגע, רגע, לפני שאני יכולה לעצמי לפני שנה, שוק, יש לנו פה אקו באולפן.
אוקיי.
שומעים את עצמנו פעמיים.
אוקיי.
כדי שנדע.
לא, כן, בדיוק, אנחנו רוצים להכפיל את הכוח של
ה... יש הדהוד.
כן.
אז...
השינויים.
השינויים, כן. אז אנחנו בעצם משתנים כל הזמן, כן? אם נחשוב על עצמנו, איך החיים שלנו היו נראים לפני השביעי באוקטובר, כן? בשישי באוקטובר, ואיך הם נראים היום. כל אחד ברמה האישית שלנו, לא מדברת מבחינת מדינה. חיים השתנו מן הקצה לקצה, אנחנו השתננו. אני בוודאות השתניתי, אני מניחה שגם אתה.
כן, בטח.
אנחנו משתנים בין אם אנחנו רוצים או לא. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו רוצים שאנחנו נחליט מה יהיה השינוי, או שאנחנו רוצים שהמציאות סביבנו תחליט בשבילנו מה יהיה השינוי. זאת השאלה. כשמסתכלים על זה ככה, אז פתאום, בא לי שהכוח יהיה אצלי, כן? בא לי שהשינוי יהיה לטובתי ולא נגדי.
יפה. אז זה אומר אבל לי שבדרך כלל אנחנו מושפעים מכל מה שקורה מסביב, ואז אנחנו משתנים בהתאם לנסיבות, ואת אומרת, מה שאני אומר, צריך לקבל איזו החלטה, שהיא קודם יצריכה להגיע במיינד, ואז לעבור לביצוע של לקבל החלטה, אבל באמת, כשבן אדם מקבל החלטה, הוא בעצם סוג שלוקח אחריות על על מה שקורה איתו.
בדיוק.
והצעד הזה שצריך לעשות, כאילו לצאת מהזרם הזה ולבוא לזרם אחר, לפעמים הוא הוא קשה, אז באמת, וואלה, אני שוקל, לאן להמשיך? בואו נמשיך רגע בשינוי ובהרגלים. בואו נמשיך עם זה, כי זה נושא, אני חושב שהוא המהות פה של העניין הזה. פחד זה, שינוי זה נורא מפחיד. נורא מפחיד, נורא, הרגלים הם נורא חזקים, זה כמו טבע שני. אז מה התהליך, איך את עוזרת לאנשים לעשות את השינוי?
אז אמרת ששינוי זה מפחיד. האמת שמעניין, כי הרבה פעמים המוטיבציה לשינוי היא פחד. בסוף, אנחנו, תאמין או לא, טיפוסים מאוד רציונליים. אנחנו כל הזמן עושים איזה מין שיקול פנימי כזה, מה משתלם לי יותר? איזה סבל יותר גדול, לעשות שינוי או להישאר איפה שאני נמצא? וכשהמצב שאני נמצאת בו הוא הסבל הגדול יותר, אז טק, אני כנראה אלך לשינוי. אנשים בדרך כלל מגיעים אליי, מן הסתם, לא מתוך שעמום, כן?
כן.
מגיעים כי יש כבר איזושהי בעיה, כי יש איזשהו קושי, שאם זה בעיה בריאותית כלשהי, נגיד, היו אצל הרופא, והרופא אמר, אוקיי, תקשיבו, הערכים שלכם בדם לא כל כך טובים, אתם צריכים עכשיו להתחיל לקחת תרופה לסוכר, או תרופה ללחץ דם, או כל מיני תרופות מהסוג הזה. וזה מבהיל, אז זה דבר אחד שמביא אנשים. כאבים, כאבי מפרקים, כאבים שקשורים למערכת העיכול, כל מיני דברים מהסוג הזה, שכבר אנשים מרגישים את הקושי, את הפגיעה באיכות החיים שלהם, זה ללא ספק מביא אנשים לקליניקה לעשות שינוי. וגם כאבים, נקרא לזה כאבים חברתיים, כן? עודף משקל מביא כאב, מביא הרבה כאבים, נכון? כאבים של בושה, כאבים של אינוחות, כל מיני דברים מהסוג הזה, גם מביאים לקליניקה.
וואו, גם נראה לי סתם. אני חושב על עצמי שהסגנון החילה שלי הוא מזעזע, כאילו אני יכול לאכול לא מסודר, או לאכול הרבה פחממות, או הרבה סוכרים. אני חושב שזה גם אותי, למשל, לי זה נותן מוטיבציה לבוא לטיפול בדבר הזה.
זה משמח לשמוע, אבל רוב האנשים הם לא כמוך.
כי אני מבין למה, כי וואלה, אני רוצה לשבת לקפה ומאפה, מה אני צריך עכשיו?
נכון, יש מבצע כזה, נכון?
כן, בדיוק יש מבצע, למה לא?
היה חג עכשיו, נכון, שבועות, עוגות גבינה ועניינים.
וואו, וגלידות, אז אז באמת, את אומרת, איזה סבל אתה מעדיף יותר? אז אני מעדיף אולי את הסבל של האכילה, של אפ ודאון, של סוכרים, חד סוכר, מאשר באמת מעניין אותי איך את עוזרת לאנשים לעשות את השינוי הזה.
זה דבר מעניין מה שאתה אומר, כי מחקרים מראים שהאדם תמיד יעדיף את עכשיו מאשר אחר כך. זאת אומרת, אם הסבל שלי עכשיו יותר עוצמתי מהפחד ממה יהיה אחר כך, אני, אכפת לי מעכשיו. זאת אומרת, אם עכשיו מונחת לפניי עוגת גבינה, והסבל בלוותר עליה הוא גדול, אז יותר אכפת לי מהסבל הזה, מאשר מזה שעוד שבוע, עוד שנה, עוד 5 שנים אולי יהיה לי תקף לב, כי האורקים שלי נסתמים. כן,
כן, בדיוק, זה מחר, זה
נכון,
עכשיו.
נכון, אנחנו תמיד עסוקים בעכשיו, ובאמת אחד הדברים שאני עושה בקליניקה, אנשים כבר מגיעים בגלל משהו שקרה להם עכשיו, כן? איזה קושי שקרה להם עכשיו, ואחד הדברים שאני עושה איתם, זה עובדת איתם על מוטיבציה לטווח ארוך, ו עוזרת להם בשינוי של ההרגל, כי באמת זה מאתגר. Mm-hmm. אני מלמדת אותם לעשות את זה מתוך חיבור לעצמם, לא מתוך אנשים הולכים לרופא, הרופא שולח אותם לדיאטנית קלינית נגיד, והדיאטנית נותנת להם איזו רשימה, ולכו תשברו את הראש. ברוב המקרים הם לא עושים זה כלום. אני עוזרת להם גם, קודם כל, להתאים את התזונה לחיים שלהם, לעדפות הקולינריות שלהם, לטעם האישי שלהם, אבל לדעת לעשות את הבחירה הנכונה מתוך הקשבה לגוף שלי ולרצון האמיתי שלי. ואז זה יותר קל. כי בסוף כולנו רוצים שיהיה לנו טוב.
את אומרת לך, בן אדם, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, ו...
תראה, תלוי באיזה מצב הוא יגיע, אבל לפעמים אני כן אגיד לו, תקשיב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אם תמשיך לאכול א', ב', ג', אנחנו, כאילו, זה לא. לפחות.
להחזיק מוטיבציה ארוכה, להחזיק שינוי, בוא נדבר על זה אחרי השיר, יש לנו פה שיר של שבק סמך, נכון? למה בחרת דווקא את השיר הזה?
של דג נחש.
של דג נחש, נכון.
זה שיר שבדיוק מדבר על זה, כאילו, על מישהו שאומר, יאללה, תנו לי להמשיך להשתגע עם המסיבות שלי, ואל תבלבלו את השכל עם כל מיני אל תאכל ואל תאכל, אבל טוב, נשמע את השיר ונדבר על זה אחר כך.
Yeah.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, חזרתם אלינו, אנחנו עם דינה.
אהלן.
אז דינה, את נטורופתית. דיברנו על שינוי הרגלים ומוטיבציה ארוכת טווח, שזה דברים שנורא מסקרנים אותי לשאול אותך ולהעמיק בהם, אבל קודם תגידי לי, מה זה אומר שאת נטורופתית?
שאלה מצוינת. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, זה הומאופתית, נטורופתית, זה מתחרה, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. יש כל המקצועות האלה של רפואה משלימה, מה זה החרטה הזה?
כן.
קודם כל, נטורופתיה זה מין, זו תפיסת עולם יותר מכל דבר אחר, שאומרת שהגוף והנפש זה דבר אחד. אנחנו מטפלים באנשים ולא במחלות, ושאנחנו, בעצם הגוף שלנו, יודע לרפא את עצמו. כל מה שאני צריכה לעשות זה לא להפריע לו.
יפה. א', זה לא טכניקה ספציפית, זה משהו הוליסטי.
זה שילוב, נכון. כן, הוליסטי. אוקיי. המילה הוליסטי זה בעצם שלם.
כן, כן, בדיוק.
מתוך ההתבוננות השלמה. וכנטורופתית, אני עובדת עם תזונה, שזה אחד הכלים המרכזיים. אני עובדת עם צמחי מרפא, אני הרבליסטית קלינית. שצמחי מרפא זה בעצם, אפשר להגיד, התרופות של פעם. או אולי איך שהיינו אמורים להשתמש בתרופות, בצמחים, בדברים שהטבע יצר. ואני עושה שימוש, וצמחי מרפא הם כלי מטורף, שעוזר לי לתת איזה בוסט לאדם, שהאדם עושה את השינוי, אבל צמחי מרפא נותנים לזה איזה רוח גבית, ועוזרים לו לראות תוצאות מהר יותר. ואני משלבת את זה עם עבודה רגשית, אני משתמשת ב-NLP, אני עובדת עם דמיון מודרך, אני עובדת עם משהו שנקרא פרחי בח וקלפים טיפוליים, ואני משלבת את זה גם עם עבודת גוף של רפלקסולוגיה.
וואו.
עם טיפול מגע. זאת אומרת, נטורופתיה זה כל החבילה הזאת.
זה ממש ממש לא חרטה, אם ככה. זה באמת ארגז כלים שהוא נותן מענה לכמה קומות בגוף ובנפש של הבן אדם.
ממש ככה, ממש ככה. אני לא אוהבת את המונח רפואה משלימה, כי כאילו, מה זה משלימה? את מה אנחנו משלימים? אבל בחיים המודרניים, כשבן אדם חולה, כשבן אדם מרגיש לא טוב, כשבן אדם שזה כאב, מה הוא עושה?
הולך לרופא.
הולך לרופא, נכון. מה הרופא עושה?
הולך
אקמול,
כן.
אקמול אם זה משהו קטן, אבל רוב הסיכויים שהרופא ישלח אותו לכל מיני בדיקות, ובסוף ייתן לו תרופות, נכון? זה הנועל.
זה הפורמט, כן.
זה הפורמט, בדיוק, זה הפורמט. עכשיו, כבודה של הרפואה המערבית במקומה מונח, באמת, המחקר הוא מטורף, והידע הרפואי הוא עצום, ואנחנו בנטורופתיה גם נעזרים בזה, זאת אומרת, שאנשים מגיעים אליי, אני דבר ראשון רוצה לראות בדיקות דם, וכל מיני מבחני דימות כאלה ואחרים, והבחנות רפואיות, זה חלק מה...
זה כלי חזק.
זה כלי מאוד מאוד חזק, כמובן. העניין הוא שכשאתה בא לרופא, הוא לא באמת מחפש לרפא אותך. הוא מחפש להשתיק את הסימפטום, נכון? התחילה לכאוב לי הכתף, וואי, כואב, כואב, סחבתי את זה. קודם כל, דבר ראשון, התעלמתי, כן, נכון? בדרך כלל אנשים כואב להם איזה משהו. קודם כל, מתעלמים. ואחרי שהם מתעלמים איזה זמן ורואים שזה לא עובר, אז כאילו, אוקיי, אז אני אלך, אני אעשה בדיקות, וטוב, יאללה, אני אתחיל לקחת כל מיני משככי כאבים חזקים שיעזרו לי. אבל זה לא מרפא את הכתף, נכון? אני מתחילה להרגיש לא טוב, ויש לי לחץ דם גבוה, אז אנחנו ניקח תרופות שמורידות לחץ הדם, אבל לא פותרות את הבעיה שבגללה נוצר הלחץ דם הגבוה.
אז את בעצם בנטורופתיה, את רוצה להגיע לשורש של הבעיה.
בדיוק.
וגם אחד מעקרונות היסוד, מה שזרקת פה זה שלגוף יש את היכולת של לרפא את עצמו, נכון? אז
נכון.
מה זאת אומרת שאת מגיעה לשורש, ואיך את עושה את זה?
וואו.
כן, זו שאלה.
שאלה ענקית.
כן.
כשבן אדם מגיע אליי לפגישה, ההתחלה של כל תהליך היא פגישת אבחון. שבה אני שואלת המון 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 שאלות על הגוף, אני גם מסתכלת כמובן על בדיקות דם, אבל מעניינת אותי ההיסטוריה הרפואית של הבן אדם הזה, והיסטוריה של אורח החיים שלו, ובעצם כמו בלש, אני הולכת ומחפשת מאיפה זה התחיל. כן? אם אישה בגיל 50, פתאום יש לה בעיה בלוטת התריס, אנחנו שומעים שבעצם בילדות היו לה מלא מלא דלקות גרון, והורידו לה אולי תשקדים, וכאילו רופא משפחה עכשיו ישמע אותי וגיד, מה? מה הקשר? אבל אני כנטורופתית אומרת, כן, כן, יש קשר, כי כל הדברים האלה קורים באותו אזור, זה קורה כאן. ואולי יש גם איזה עניין עם נשימה, ובעצם אנחנו מוצאים את איך התגלגלו הדברים. איך מבעיות כאלה ואחרות בילדות, זה רפואיות, כן? זה התגלגל בסופו של דבר בגיל מסוים לכבר איזושהי מחלה אוטואימונית.
מה, זה יכול להיות שתגיד לזה שהיא הייתה ילדה והרגישה שלא שומעים אותה בבית, אז אין לה קול.
שהיא לא מדברת, בוודאי.
ואז שלחת אותה לעשות פיתוח קול ולהיות זמרת, נגיד. לא, אבל כאילו, את מגיעה עד לרמה כזאת של מה, כאילו, של דברים מאוד מאוד ראשיתיים, כאילו, אפילו מגיע מהילדות של ה...
לגמרי, לגמרי, ואתה כבר מדבר באמת על החיבור בין גוף ונפש, וכמו שאמרתי קודם, הנטורופתיה, בכלל, כל הרפואה ההוליסטית רואה את הגוף ונפש כמשהו אחד, שזה אומר שהכימיה משפיעה על הרגשות, והרגשות משפיעים על הכימיה. אם אני לא מצליחה לבטא את עצמי, או לא מרגישה שמישהו מעוניין לשמוע מה שיש לי להגיד, ואני חונקת איזה משהו בתוכי, אז משפיע גם על גם על הפיזיולוגיה שלי, נכון? אם אני חונקת, כן, יקרה לי משהו, כן? וגם על הכימיה של הדם, על הכימיה, על האנזימים שאני אפריש, על ההורמונים שאני אפריש, וזה לאורך זמן מפתח מחלה בעצם. אז לכן העבודה שלי היא עבודה שגם אנחנו מחפשים את השורש, אנחנו עוזרים לשורש גם דרך התזונה, ודרך הצמחים, וגם מהמקום הרגשי. ואם דיברנו על שינויים קודם, אז שמה אנחנו פוגשים את הקושי הכי גדול, נכון? והליווי הרגשי בעצם תומך את את השינויים האלה.
כאילו גם הליווי הרגשי, אבל גם הליווי, נגיד, כמו שדיברת, על הצמחים ועל
כל... הכל ביחד, בעצם כל זה מיני ביחד.
מעטפת שאת עוזרת לבן אדם להצמיח את,
לגמרי,
את השינוי.
לגמרי.
ודיברת על המושג אכילה קשובה, אבל באמת לפני שנגיע לקשב הזה, ככל שאנחנו מתבגרים, לעשות שינוי הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, הבן אדם עכשיו יש לו תזונה מסוימת 30 שנה, סבבה, יכול היה לעשות. עכשיו בגיל 50, 60, עוד יותר צבר ניסיון של אכילה מסוימת, אז לעשות את השינוי יותר קשה, אז איך את גורמת באמת, איך את עוזרת, נגיד ככה, או מצמיחה את השינוי אצל ה...
אז כמו שאמרנו קודם, זה כל עניין של, של, של מה מביא אותך. זאת אומרת, אתה צריך מוטיבציה, אתה צריך סיבה. כל אחד יש לו את הסיבה שלו. אם הכל דבש בחיים שלך, אתה כנראה לא תבוא לעשות שינוי. אבל אם הגעת לגיל 50 פלוס, ואתה חי בצורה מנותקת מהגוף שלך, תרשה לי להגיד לך, יש לך כבר סימפטומים. אתה כבר סובל ממשהו. יכול להיות שאתה עדיין לא שם לב לזה. אבל אולי נדבר על זה רגע.
כן.
אולי אתה כבר לא ישן כל כך טוב בלילה כמו שהיית ישן פעם. כי יש לך כל מיני דאגות ומחשבות. אולי אתה סובל מצרבות אחרי ארוחה. ארוחת צהריים, ארוחת ערב. אולי אתה מרגיש עייף מאוד במהלך היום, אבל ממשיך כמובן לעבוד ולעשות את מה שצריך כי אין ברירה.
ולקחת קפה ולקחת...
כן, תיקח עוד קפה. אולי אתה מרגיש באמת איזשהם כאבי שלד כבר. כל מיני סימפטומים כאלה קטנטנים. הלו, הגוף לא... למה יש לנו כאב בעצם? מה הסיבה שהגוף סובל מכאב? חשבת על זה פעם?
לא, אבל אני סקרן לשמוע, כי אני חושב שזה משהו ששכחתי לשאול אותך, כי העקרונות היסוד שלך שהגוף מרפא את עצמו... אז אני מנחש שהכאב קשור לאיזה איתות של הגוף שלנו, שהוא אומר, בוא, תתייחס אליי.
לגמרי.
תתייחס להוראות היצרן.
לגמרי. אלוהים לא המציא את הכאב של הצחוקים. למרות שזה בטח מבדר שם למעלה, להסתכל עלינו.
סובלים ומתלוננים.
אלא כאב זה תקשורת, נכון? הגוף, אם תינוק נוגע באש, נשרף את היד, מה הוא לומד? לא לגעת באש, נכון? רצוי שזה מה שילמד. אז אותו דבר, הכאב הוא תקשורת. אם יש לי איזשהו כאב בגוף, זה אמור להגיד לי, אוקיי, בואי נעצור רגע ונראה מה קרה כאן. משהו לא בסדר. לצערי, בתרבות שלנו, אנחנו מחונכים בגיל מאוד מאוד צעיר, כואב לך, סתום את הפה ותמשיך לרוץ. כאילו, מה זה כואב? את מי זה מעניין בכלל שכואב לך?
כאילו, מה אתה מתלונן? מה את,
כן, מה אתה מתלונן? כן. קצת קשה, אז נשברים, נכון? יש לנו כל המשפטים כאלה. כן. ובעצם אנחנו מלמדים את הגוף מגיל מאוד מאוד צעיר, שהוא יכול לעשות משהו, הוא יכול לצרוח כמה שהוא רוצה, אנחנו נתעלם ממנו. אז מה הוא עושה? הוא צורח יותר חזק. אז בהתחלה זה התחיל מכזה כל מיני דברים קטנים, אולי צרבות באמת, אולי עייפות, אולי כמו שהזכרתי קודם. נתעלם, הוא יגיד, אוקיי, סבבה, אנחנו נגביר את הרף. והוא ייצר משבר, אולי הוא ייצר משבר כמו פריצת דיסק. וואו, כואב, קשה להתעלם.
כן.
אולי הוא ייצר משבר חמור יותר, כמו התפרצות של איזושהי מחלה אוטואימונית, סרטן. תקף לב.
אבל מה שקורה הרבה פעמים שאנשים מנמיכים את הכאב, את הסימפטומים, ומגיעים אלייך, או מגיעים לעשות שינוי, רק כמו שאמרתי עם אבא שלך, שהוא חזר עם סל מלא תרופות, ואז הוא הבין, זאת אומרת, רק שהאוטו כבר נתקע בקיר, נכון. ועשה קרית אוויר, נכון. אז הם נזכרים. אז
נכון.
איך את עוזרת לבן אדם, בוא, תגיע אליי לפני, כאילו, בסוף טבע האדם, שעד שלא דוחפים אותו לקיר, הוא לא הרבה פעמים, זה קורה ככה.
אז שאלת אותי קודם מה אני עושה, חוץ מעבודה בקליניקה, אני גם עושה הרצאות וסדנאות, ודווקא לזה מגיעים אנשים יותר ככה לשמוע. רגע, עוד לפני שאני עושה איזה משהו דרמטי מאוד בחיים, אני רוצה לשמוע, אולי אנשים שמקשיבים לנו עכשיו.
כן.
רגע. אני חושבת, מה שאגב לא היה כשאבא שלי היה בן 50, יש היום מודעות מאוד מאוד גבוהה לנושא של האחריות שלנו על הבריאות שלנו. היום זה הרבה יותר קל לעשות את זה. והרבה אנשים באמת מעוניינים במה שנקרא רפואה מונעת. וזה מזכיר לי שמישהו סיפר לי פעם שהרופאים הסינים העתיקים היו מקבלים בעצם משכורת מהכפר כל השנה, לא כשמישהו חולה, כן? כל השנה. ובעצם העבודה שלהם הייתה התחזוקה. כאילו, אם מישהו חולה, זה כישלון של הרופא.
כן.
העבודה היא דווקא בלתחזק את האנשים בריאים. וזה אידיאל, כן?
צריך לעשות איזה מודל כזה עם חברות התרופות, שאתם תרוויחו יותר כשתמכרו פחות תרופות.
אולי זה יעזור.
זה יעזור, זה כאילו ידרבן אותם.
אולי, אבל באמת היום יש המון המון מודעות ללקחת תוספי תזונה, שזה עוד כלי שאני עובדת איתו. לצערי, הרבה אנשים לוקחים תוספי תזונה בצורה מופרזת ושלא לצורך, ולא מודעים לזה ש כשעושים את זה ללא ליווי מקצועי, הם יכולים אפילו לעשות נזק. כי גם שם יש איזה רעיון מסחרי מאחורי הדבר הזה. והמוכר אומר, כן, בטח, קח את זה לזה ולזה 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 ולזה. וכאילו. אבל אנשים לגמרי יכולים בעזרת תשומת לב קטנה לאיך הם חיים, למנוע את זה שהשינוי יהיה באמת קשה ודרסטי, זאת אומרת, למנוע כבר את המשבר. התוכנית הזאת היא עוסקת בגיל 55 פלוס.
כן.
אני אוהבת לחשוב על התקופה, בוא נגיד על שנות ה-50 שלנו, אני בת 52 כמעט, כאיזה מין, דיברנו על זה קודם, כמו נקודת יציאה כזאת, כמין הזדמנות כמעט אחרונה, לעשות שינוי לפני שבאמת הדברים הם דרמטיים מדי. והשינוי הוא באמת, הוא יכול להיות קליל. הוא לא חייב להיות משהו מאוד מאוד קשה. אגב, אני חושבת שהרבה אנשים עושים את זה היום. לשמחתי.
לא, זה גם חזק מה שאמרת, כי ככה אני מבין, בחברה המערבית הכאב זה משהו נורא שלילי, זה משהו שאלף יש ביקורת על מי שמבטא כאב או מתלונן על כאב. ובאמת זה משהו שכל אנחנו מנסים להימנע מכאב, אז הולכים לכל מיני טיפולים וכל מיני משככי כאבים וכאילו הרבה הרבה דברים, רק החברה חייבה להפכה להיות מפונקת ויש כזה ביטוי בחינוך שאומרים אין ילד רע, יש ילד שרע לו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הכאב זה משהו רע שאתה צריך להתעלם ממנו, להדחיק אותו, אלא להפך, הוא סוג של חבר, כאילו בא לדבר איתך וצריך לעשות את ההבדל למשל בין כאב וסבל. יש כאב ויש סבל, זה לא אותו דבר. הסבל זה נגיד פרשנות על הכאב, אבל הכאב יכול להיות גם כאב שהוא,
אהבתי.
הסבל הוא פרשנות שלי, לא, זה, את יודעת, אני קצת עף על התיאוריה הזאת, כי אני לא מהתחום של...
לא, אתה צודק.
הרבליזם, אבל כאילו כדי שבן אדם יעשה שינוי, צריך קודם להתחבר לה על הנקודה הזאת.
נכון, אישה יכולה להיות בצירי לידה, זה כאבים, כאבי תופת, כן?
בדיוק, נכון, אצל לידה זה כך.
כאילו, יש שם סבל, אבל זה דבר חיובי.
כן, בדיוק.
אתה צודק מאוד.
כאילו, הכאב הוא כאב שהנה, מצמיח חיים.
מצמיח חיים, נכון. בעצם כל דבר נולד בכאב, כן? גם שינוי, באמת, כמו שאמרנו קודם. אבל כדי לא להגיע למקומות האלה, כדי לעשות את השינוי עוד קודם, ככל שנסכים להיות באמת קשובים לגוף שלנו, ככה המציאות שלנו תראה טובה יותר. עכשיו, אני מחברת את זה לחיים שלנו. אני לא חיה על איזה מנזר, באיזה מנזר, על איזה הר בטיבט. אולי זה יכול להיות נחמד, כן. אבל לא. אני אגב חיה בחדרה. עיר עם זיהום אוויר.
כן.
מכוניות, כאילו יש לי אני חיה בחיים האמיתיים. וגם בתוך החיים האלה, ועם המתחים שיש לנו בשנה האחרונה, והחרדות וכל הדברים האלה, זאת המציאות. זה נתון, אוקיי? אני לא הולכת לשנות את המציאות. אני לא הולכת להגיד לך... תעזוב הכל וסל את ה... לא, כאילו, האם אתה יכול, סבבה, אבל רוב האנשים זה לא מתאים. בתוך המציאות שיש לך, בתוך הנתונים שהם קבועים, העבודה שאולי אתה עובד, אולי אתה עובד לילות, נגיד, שרבה אנשים ככה, שעובדים בזה שעות לא סבירות ושדופקות להם את הגוף. בתוך הנתונים האלה, בוא נראה איך אפשר לעשות יותר טוב. תמיד אפשר לעשות יותר טוב. תמיד. בוא נסתכל על זה. בוא נראה מה אתה יכול לבחור, מה נתון לשינוי, מה לא נתון לשינוי, ובתוך זה בוא נראה מה אפשר לעשות יותר טוב. ואחד הדברים שיעזרו לך לעשות יותר טוב, זה גם, כמו שאמרנו קודם, להקשיב לגוף, להתחיל לשים לב לדבר הפשוט מאוד, שנקרא לדוגמה רעב וסובע. כמה פעמים אנחנו אוכלים שלא בהקשר לרעב וסובע, נכון? מלא.
אכילה רגשית, אכילה...
אפילו לא אכילה רגשית. סליחה, שעה 12 בצהריים, עכשיו כולם יוצאים להפסקת צהריים. אני לא רעבה, אבל לא נורא, אני אוכל, כי זה הזמן שיש לאכול. לא? כולנו חיים ככה. או ארוחת חג, או זה, או... אכילה רגשית. בטח, כאילו, כל מיני כאלה דברים. ככל שאני אצליח לשנות את הדבר הזה, ולאכול כשאני רעבה, ולהפסיק כשאני שבעה, כבר עשיתי... עולם ומלואו. עולם ומלואו. וגם אני לא אצליח ב-100%, כי באמת אנחנו חיים בתוך חברה. אבל ככל שאני אצליח, כמה שאני אצליח ככה יותר טוב. זאת אומרת, אין כאן, זה לא שחור ולבן. זה לא V הצלחתי, X נכשלתי.
אז מה בן אדם צריך לעשות כדי להקשיב לדבר שהוא בעצם הכי אלמנטרי שיש, אבל הרבה מאוד אנשים לא מקשיבים לו, לרעב ולסוב. אז איך עוזרים לבן אדם להיות קשוב למקום שלו?
יש כל מיני טכניקות שאני נעזרת בהן. הכי פשוטה, בוא נעשה את זה עכשיו.
כן,
רוצה?
כן,
יש לנו
כן.
זמן?
כן. כן, יש לנו זמן.
לעצום את העיניים. שים יד על הבטן.
על הבטן?
על הבטן. ותשאל אותה בלב, מה היא רוצה עכשיו? תכף תעלה תשובה. מה התשובה שאלתה?
האמת מים, לשתות.
אוקיי. שוקי לא מרשה.
נתאפק 20 דקות, כן.
נתאפק 20 דקות.
לא, אבל התנועה של היד היא ישר עושה את הקשב לפה.
לגמרי. עצמת עיניים, הכנסת את הקשב חזרה פנימה, וזה משהו שאפשר לעשות תוך כדי, כאילו, כל דבר כמעט, כן? זה שנייה. זה לא עכשיו אני מתבודדת וזה... לא, ממש קטן. שמתי את היד על הבטן, מחבר אותי בחזרה לעצמי, והיא תמיד תגיד לנו, תמיד תגיד לנו מה היא רוצה. הרבה פעמים תגיד דברים שלא קשורים בכלל לאוכל, כן? כי הבטן שלנו בעצם יודעת, בכלל, לא רק בהקשר של אוכל, היא יודעת מה נעים לנו ומה לא נעים לנו, ומי נעים לנו בחיים.
זה המוח השני בעצם, המעיים.
בשינויים, לגמרי, לגמרי. אתה מכיר את הספר שנקרא תחושת בטן, עשו מזה עכשיו איזה תוכנית בנטפליקס, כן. ראית את זה? מרתק, 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 מומלץ בחום לכל מי שמתעניין בתחום. ובעצם השינוי הזה, שכשאני מתחילה להקשיב לעצמי, סתם דבר פשוט כמו רעב וסוב, כמו צמא, אני מתחילה להקשיב לעצמי גם בדברים אחרים. אולי בבחירות שאני עושה בחיים שלי. עם מי בא לי לשבת? באמת... מתוך נימוס אני תמיד יושבת עם מישהו שפחות כיף לי, אבל לא בא לי.
זה כבר יותר מורכב, כי על הבטן זה משהו ספציפי, אבל אם מזמינים אותי לאיזה אירוע חברתי, אז איך את עוזרת לבן אדם להקשיב לעצמו?
אנחנו גם וגם כל הזמן. אנחנו חיים בתוך המציאות שלנו. אנחנו לא עכשיו נתחיל להפוך להיות איזה טיפוס שלא לא מתקשר עם הסביבה. בתוך הנתון, תראה מה אתה יכול לעשות הכי טוב. זה פשוט.
יפה.
אם אתה חייב להיות ליד מישהו שאתה פחות אוהב, אז אתה אפילו אומר לעצמך...
א', תהיה מודע לזה
שזה. תהיה מודע לזה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז את זה אני פחות אוהב לעשות, אבל זה עוד מעט נגמר. זה רק לחצי שעה. אני מקשיב לעצמי, אני יודע שאני לא אוהב, אני מבין שאני חייב, אני לא אוהב, אבל אני חייב, ותכף זה נגמר, ואז אני יכול לעשות משהו שהוא יותר נעים לי. זה קצת כמו ילד בסופר. היית פעם ילד קטן בסופר?
אני זוכר שהיה עוד דגים. היה דגים, והיה המוכר לוקח את הדג.
אוי ואבוי, לא לזה התכוונתי.
זה עלה לי עכשיו.
בתור הורה, כשאתה בא עם ילד קטן, ואתה ליד הקופה, תמיד שאת כל הממתקים, אני אומר, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. ואתה מסתכל לו בעיניים, ואתה אומר לו, חמוד, אי אפשר עכשיו. אבל נבוא הביתה, ואני אתן לך לאכול, נגיד. אז אתה רואה את הצורך שלו, אתה אומר לו, בצורה אינטואטיבית, אתה אומר לו, אני מבין את הקושי שלך, אני רואה את זה, אבל טכנית זה לא אפשרי עכשיו, זה יתאפשר בכך וכך זמן. הילד נרגע. גם בתוכנו יש ילד כזה, שאומר, אבל אני רוצה, ואני כועס, ואני לא, ואני כן, ואני... כל הזמן אנחנו משתיקים אותו, את הילד הזה, כל הזמן משתיקים אותו. והעבודה שלי היא לעזור לאנשים פחות להשתיק את הילד או את הילדה, לדבר איתה, ולדבר איתה באופן של להגיד לה, אוקיי, מה אפשרי עכשיו? מה לא אפשרי? אני רואה את הצורך שלך, אני מבינה אותך. הנה מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לך.
וואו, אז דיברנו
נרגעת.
להכיר את הכאב, להכיר את הצורך, ואז אולי לבנות את, את היעד הבא, אולי את המוטיבציה. אני רוצה אחרי השיר, שגם נדבר על המוטיבציה של השינוי שאת מלווה את האנשים האלה. אז
יאללה.
שיר.
גבינה וארטיק וסוכריות ותות גבינה
אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים
אני אוהבת החורף ואת הקיץ ואת הסתיו את האביב ואת מה שעכשיו
אני אוהב את גלים בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות
אני אוהב את אמא ואת הבגן ואת שולה הגננת ואת הדוד המיליאר
אני אוהב את סבא ואת סבתא אני אוהב את אחותי אבל הכי הכי הרבה
אני אוהב אותי
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, אז אנחנו מדברים פה על יציאה לפרק חדש. אני מקווה שהייתם, אבל גם אם לא, אנחנו באמת ברגעים אלו ממש יוצאים לפרק חדש בחיים. האמת היא, זה כל יום אפשר לצאת לפרק חדש, אבל פה אנחנו פה עם דינה על באמת שינוי. זה שינוי כל כך, הוא יפה, הוא לא שינוי, זה לא קוצ'ר כזה, תעשה ככה וככה, תוך כאילו לכתוב הכל כזה אחד, אלא באמת להקשיב לבפנים, שדיברת על אכילה קשובה, אז זה באמת מתחיל כאילו, כמו שדיברנו על כמה קומות, הקומה של הכאב, שזה משהו שמשדר לך, אחר כך הקומה הרגשית והצרכים שלך להכיר בזה, מתוך זה אולי לעשות איזה שלום לבן אדם ו... ולשים לו את הגבול ואת המסלול שהוא הולך בו, השינוי מגיע בצורה יותר עמוקה, ככה כמו, אמר, כמו שאמרת, עם כל ארגז הכלים הזה. אבל הזכרת גם בתחילת התוכנית מוטיבציה לאורך זמן. זאת אומרת, איך אני לוקחת בן אדם שרוצה לעשות שינוי, והוא איתך, והוא עם עצמו, והוא זה, אבל... וואלה, זה... רוב האנשים עושים... לא רוב, הרבה מהאנשים עושים שינויים וחוזרים חזרה, או מפחדים מהשינוי.
נכון. ב-NLP אנחנו הובילים לדבר על שני סוגי מוטיבציות. על מוטיבציית שוט ומוטיבציית גזר. שוט זה כשמשהו מפחיד אותי, זה בדרך כלל מה שאני מביא לקליניקה, אנשים מגיעים לקליניקה בגלל מוטיבציית שוט, כן? אני מפחדת מחולי, מכאב, מעודף משקל, משהו כזה, ואני אומרת, אוקיי, הפחד כל כך גדול שאני מוכנה לעשות שינוי. מתחילים שינוי, וואלה, החיים משתפרים.
כן, כבר אין שוט.
ואז לאט לאט, זה לא לאט, סליחה, מהר. אנשים שוכחים, זה קטע מטורף. אנשים שוכחים איפה הם היו לפני 3 חודשים. ופתאום, בגלל שהכאב כבר רחוק, אז הרבה פעמים אנשים חוזרים אחורה בהרגלים שלהם. וקצת זה מתחיל מזיופים קטנים, וזה יכול מאוד מאוד מהר באמת לחזור חזרה לגמרי לנקודת ההתחלה.
ואפילו אולי מינוס מנקודת ההתחלה גם, לפעמים.
תלוי, כן. Mm-hmm. תלוי איזה מין תהליך עשית. Mm-hmm. ולכן בתהליך שאני עושה, התהליך חייב להיות פנימי ועמוק כדי לא להגיע למקום הזה. קודם כל, בתוך התהליך שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים את את הסיבות, כמו שדיברנו קודם, או כל הפנימי, או כל מיני דברים כאלה, את הסיבות המקוריות של למה התחלתי עם הדפוסים שרציתי לשחרר. אבל מעבר לזה, בגלל שאני יודעת שעל שני סוגי המוטיבציות, אנחנו כל הזמן מפתחים ומחזקים את המוטיבציית גזר. מה זה מוטיבציית גזר? זה בעצם, תחשוב על הסוס שרץ,
אתה מחזיק לו והגזר, מקדימה,
כן. הוא ממשיך לרוץ, כי הוא רק רוצה את הגזר. לכל אחד מאיתנו יש גזר. ותכף נגיע, בדקות האחרונות אני רוצה לתת איזה תרגיל קטן, mm-hmm. שכל אחד יכול לעשות כדי להבין מה המוטיבציית שוט שלו, ומה המוטיבציית גזר שלו, ואיך לעבוד איתם. אולי זה יהיה ככה מתנה שלי למי שמקשיב היום לתוכנית הזאת. אבל שאלת אותי כמה פעמים, אפשר לעשות שינוי, אפשר לעשות שינוי, וככה, כן.
בענק.
ברור שכן.
בענק, כן.
אבל סתם אני רוצה לספר על מטופלת שלי, שהיא בת 70, אוקיי? כי באמת רוב האנשים שמגיעים לעשות שינויים טיפה יותר צעירים. גיל 70, אישה שהגיעה בגלל עודף משקל. דווקא בדיקות דם שלה וזה היו סבבה, אבל העודף משקל יצר הרבה כאבים, כאבי גב, כאבי מפרקים. והתחלנו את התהליך, ומהר מאוד התהליך באמת הגיע לעומקים שהפתיעו אפילו אותי. כי מגיע בן אדם, לא כל בן אדם פתוח באותה מידה, באמת ככה להיכנס פנימה. והיא עשתה תהליך פשוט מרגש.
וואו, ועוד בגיל הזה, זה מרגש אותי שאנשים מתחילים פרק חדש בכל
ממש,
גיל.
ממש, כן. היא עשתה תהליך מרגש בלהקשיב לעצמה, בלהקשיב לרצונות שלה. זה ידהד לעוד מקומות, זה עזר לה לשפר מערכות יחסים בתוך המשפחה, לשפר את התקשורת שלה, לשנות את ההתנהלות שלה מול אנשים מסוימים בחיים שככה קצת אתגרו אותה. והשינוי שהיא עשתה, הוא מטורף. עזוב שהיא ירדה במשקל. בסדר, יופי, ירדה במשקל. שזה גם, זה לא מובן מאליו. ירדה במשקל בלי, היא כל פעם הייתה אומרת לי את זה, אני לא עושה דיאטה. וזה נכון, מי שבא אליי, זה לא דיאטה. אני אוכלת לפי ההקשבה לגוף שלי. כל פעם הייתה אומרת לי את זה מחדש, אני מקשיבה לגוף שלי, והיא אומרת לי, אני לא מאמינה, זה עובד, זה עובד. נכון, זה עובד, כי בגלל שהיא אכלה מתוך הקשבה לגוף שלה, היא שינתה כמויות, היא שינתה את שעות האכילה, כי זה היה, זה פתאום הפך להיות המצפן החדש שלה, וכמובן גם הכאבי גב וכאבי גוף השתפרו, לא החלימו לגמרי, אבל השתפרו פלאים. זה דברים שאגב, לרפואה מערבית אין מה לעשות איתם. כן, בגיל הזה, אין מה לעשות עם זה. חוץ מלקחת משככי כאבים מאוד מאוד חזקים, זריקות וכל מיני כאלה. אז היא הצליחה לשפר את הדברים האלה בכוחות עצמה, בלי להשתגע, בלי לעשות דברים מוזרים, בלי לאכול אוכל שלא קשור לעולם שלה. בתוך המרחב הצנוע שבו היא חיה, היא הצליחה לעשות את השינוי הזה בגיל 70, ובאמת, כל אחד יכול.
יודעת, זה עולה לי, כאילו גם דיברנו על זה מקודם, אני מסתכל על האישה הזאת אחרי תהליך כזה, נראה לי שהדיבור העצמי שלה הוא השתפר, היחס שלה לעצמה, לא יודע, אני עושה שלום ביני לבין עצמי, יש פרפרזה כזאת, אולי זה גם כאילו סוג של השלמת התהליך, את מתייחסת את זה אצלך בטיפול.
גם, דיברנו על זה בהפסקה, שככה לא תכנתי להיכנס לזה, אבל התהליך שאני עושה בקליניקה, קראתי לו שלום פנימי דרך הצלחת.
יפה.
למה דרך הצלחת? כי אנשים באים בשביל הצלחת, כן? רוצים, הם בסוף מתייחסים אליי כאל מישהי שמטפלת בתזונה, כי זה באמת כלי מאוד מרכזי אצלי בקליניקה. אבל הצלחת זה רק הזדמנות. הזדמנות לעשות שינוי שהוא עמוק יותר, שבאמת להתייחס לרצונות, לצרכים הפיזיים שלי, לרצונות הרגשיים שלי. ולחיות טוב יותר, בסוף זה מה שאנחנו רוצים. כולנו רוצים לחיות טוב יותר. ועל אחת כמה וכמה עכשיו, התקופה הזאת, שבאמת הכל סוגר עלינו, ככה זה מין הרגשה כזאת. וכשהכל סוגר עלינו, הדפוסים הישנים, או לכל אחד מטענו שזה...
ההישרדותיים האלה גם.
אפילו לא ידעתי מישרדותיים, דווקא אולי ילדותיים, זה נניח ללכת לחפש נחמה באוכל. ואוכל נותן נחמה. אני, אגב, לא לוקחת את זה מאוכל. אוכל זה דבר מנחם, נקודה. אבל כשאנחנו עושים את זה בניתוק מהגוף שלנו, זה מביא לכאבי בטן, לסבל, לבעיות רפואיות, לתרופות, לאיכות חיים, לא משהו.
כן.
וגם, אגב, חרדות, זה גם דבר שיכול להתגבר בגלל אוכל, ויכול לרפא. זה אולי נושא לשיחה נפרדת.
זה עשית לנו כבר ספוילר לתוכנית.
ספוילר, כן. אבל כל מיני דברים כאלה, אנחנו כאילו לא מודעים לזה, לא שמים לב לזה. אבל האוכל שאנחנו אוכלים משפיעים גם על הרגשות שלנו. ואם אנחנו רוצים לחיות בטוב, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה רק להקשיב פנימה.
וואו, מדהים. וזה, אתה יודע, זה עושה לי עוד מעגלים, להקשיב, אתה מקשיב לדרך האוכל שלך, אתה מקשיב לעצמך, וכמו שאמרת, גם, ובטח משפיע גם על הזוגיות, שבן אדם יותר קרוב וקשוב לעצמו, אז הוא יכול להיות קשוב לבן זוג שלו, למשפחה שלו, כמו שדיברת עליו.
לילדים, לגמרי.
האישה הזאת שבאמת, דרך הצלחת, שיפרת לה את המערכת המשפחתית
שלה. אני לא עשיתי כלום, זה היא עשתה.
כן, ליווית אותה.
אני הייתי שם רק ללוות.
אבל הבטחת לנו איזה תרגיל לסיום, נכון?
אז התרגיל הוא פשוט, אוקיי? תעצום את העיניים רגע. ותחשוב על משהו שכרגע חורק אצלך בגוף, קצת. אוקיי? ועכשיו תדמיין את עצמך בעוד 5 שנים, בלי שעשית שום שינוי. ותראה מה קורה עם הדבר הזה. ותלך 10 שנים קדימה. ותראה מה קורה עם הדבר הזה, אם אתה לא עושה שום שינוי, אם אתה ממשיך בעצם בדפוסים שלך היום. ואנחנו יכולים להמשיך עוד 15 שנה, ורוב הסיכויים שנגיע למקומות לא טובים. והאופציה השנייה היא, תדמיין את הדבר הזה שלא נעים לך איתו. ותחשוב איך היית רוצה להיות. ותדמיין את עצמך בעוד 5 שנים, כשאתה נמצא שם.
וואו.
מצאת את המוטיבציה שלך?
ממש, זה מדהים, כאילו המוטיבציה הקודמת זה שוט, כאילו אם לא תעשה, יקרה לך ככה וככה וככה, ותחשוב על עשה טוב, סור מרע ועשה טוב, זה ממש כזה
לגמרי.
מדהים. וואלה, קיבלנו פה היום הרבה הרבה גם כלים, זאת, גם הבטן, גם הקשב, גם הדמיון הזה, וגם אותך דינה, היה ממש ממש כיף. איך המאזינים שלנו יכולים לתפוס אותך, למצוא אותך?
קודם כל הם יכולים ליצור איתי קשר בטלפון, אנחנו נשים אולי את ה...
תגידי, תסתכלי למצלמה, תגידי את המספר.
054-312-9144.
עוד פעם? אמרת מהר.
054-312-9144. הם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, דינה קלמנוביץ' בעברית או באנגלית. הם יכולים למצוא אותי באינסטגרם, מי שיסתכל באינסטגרם. יגלה גם המון 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 מתכונים, ממש שווים וקלים וטעימים ובריאים.
וואו.
כן, יש לי שם ככה ספרייה מכובדת של סרטונים של מתכונים. אז אלה המקומות.
וואי, מדהים. אז האמת היא גם, אפשר למצוא אותה גם אצלנו, יש לנו עכשיו דף פייסבוק חדש של התוכנית, אז פרק חדש, תעשו לייק, תעקבו אחרינו. וואו, באמת היה תוכנית, שנתנה כל כך הרבה, ושאני באמת נלך תמיד עם הגזע, שלא נצטרך את השוט.
אמן.
בצד המואר של הירח. וואו. תודה רבה לכם. אז ניפגש שבוע הבא לעוד תוכנית מעניינת של פרק חדש. ביום ראשון, בשעה 11, כאן באולפנים של רדיו סול.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך. עכשיו כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. נשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני שמש לעולם, אהיה